הרמב״ם, אנחנו נקרא בהפטרת הגשר. הנביא עמוס בפרק ב', וכך הנביא אומר: כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, שואפים על אף ארץ בראש דתים, ודרך הענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קודשי. ועל בגדים חבולים יתו, עצר כל מזבח, ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. כיוון שבפרשה שלנו נזכר עניין של מכירת יוסף הצדיק, והכל כמובן עילת העילות, סיבת הסיבות, הכל הוא מעט השם יתברך, ואין אנחנו יודעים עומק מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. ואמר כבר, מאוד עמקו מחשבותיך. מי אמר את זה? אדם הראשון וסיים משה רבנו. הם שני גדולי ישראל, שני גדולי האומה, אמרו את הדברים הללו. אז אם כן יצא, האבות הקדושים, מעשה גם השבטים, הם שמכרו את יוסף הצדיק. האמת שזה מעט השם. אם אנחנו נסתכל בפרשה, כתוב שם: וישתחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. הגמרא שאלה למה כתוב מעמק חברון, ישיבה הגמרא וכתב שיר: ומעצה עמוקה של אותו זקן הוא אברהם אבינו שקבו בחברון. וכך אומר השיר: ואנו חברון בהר, שנאמר: ויעלו בנגב ויבוא על חברון. אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבו בחברון מקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים: כי גר יהיה זרעך בארץ דולאים. האמת, כל העניין של יוסף הצדיק, אבותיי, הוא לא מובן בפשט. כי השבטים זה לא סתם בני אדם כמונו או אנשים פשוטים. השבטים היו גדולים אפילו יותר מהתנאים ויותר מהנביאים. הם בניו של יעקב אבינו, שבטי יה. ואם אנחנו רואים שהשכינה לעצמה הסכימה איתם, הם היו תשעה והם עשו חרם, שכינה לעצמה הסכימה איתם, סימן שהם אנשים מאוד גדולים. ומספיק שנראה את הדוגמה מי בא לחפר על המעשה שלהם, אותם עשרה תנאים עצומים בדור של בית שני, ובראשם רבן שמעון בן גמליאל, שהייתה פה נשמת יהודה, רבי עקיבא בן יוסף שהוא היה יששכר, ישמעאל בן אלישע הוא היה יוסף הצדיק בעצמו, לכן פשטו את עורו כנגד יוסף שפשטו את כותותו, רבי ישבב הסופר, רבי יהודה בן דמה, רבי יהודה בן בבר, הוא ששמח את הזקנים, ורבי חנינה בן דרדיון, חותנו של רבי מאיר, כולם, כולם קדושים. עשרה ענקים, ענקי ארץ. והם באו לכפר על השפטים שמכרו את יוסף הצדיק. אם נלך קצת אחורה, כבר בפרשיות האחרונות, דיברנו, נגענו בזה, להיכנס האמת לעומק הדבר ולאורכו לא נצליח, כי צריך גם לילה שלם לא יספיק לזה. אבל כדי לסבר את האוזן ולהרגיע את עצמנו קצת, להבין מה קרה פה, הכל רבותיי התחיל מחטא אדם הראשון. לפני שחטא אדם הראשון, ואם הוא לא היה חוטא, לא היה רע בעולם והאנשים היו רק טובים. ומה שיש בגן עדן, עץ החיים ועץ הדעת, זה לא עצים עם פירות ולא תפוחים ולא אפרסקים ולא תמרים ולא שזפים ולא שום דבר כזה. זה נשמות. נשמות. היה שם אוכל, אבל זה לא אוכל שלנו. נשמות, היה לו לקדוש ברוך הוא שני אילנות של נשמות. אילן אחד שהוא עץ החיים, כולו נשמות קדושות טהורות של צדיקים גמורים. אין שם לא יצרתו ויצרה. העץ הדעת הוא יש בו, לא מעורב היה, חציו נשמות טובות וחציו נשמות רעות. אדם הראשון מרוב חסידותו וקדושתו ביודע הקדוש ברוך הוא הפקיד אותו על העולם ועל גן עדן, ציווה אותו לעובדה ושומרה, אז הוא אחראי. הוא החליט על דעת עצמו, אני מדגיש על דעת עצמו, עוד ביום שישי לפני שיכנס שבת, לתקן את עץ הדעת. ומה הוא עשה? והוא קלקל, שעירב את הנשמות הטובות עם הרעות, ומאז באים נשמות לעולם, שאתם רואים, אנחנו גם כן, יצר טוב, יצר רע, מאיפה זה בא? מעץ הדעת טוב הרע. וקודם כל הוא גורש, הוא אישית גורש וסולק מגן העדן, ונגזר עליו לא לחיות יותר מאלף שנים, כי ביום אכלו ממנו מות ימות, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים, כאלף שנים ועניינה כי המתמות יעבור. 70 שנה נתן לדוד, נשאר לו 930. עכשיו היה צריך לבוא בגלגול שיתקנו אותו האבות הקדושים. מי? אברהם, יצחק, יעקב. לכן היו צריכים האבות כל. ועכשיו מובן מה זה ברית בין הבתרים? מה ברית בין הבתרים? איזה בשורה נותן את כל אברהם אבינו? לא תדע. כי כאילו יהיה זרע אחד, ארץ לא להם וכו' וכו' וכו'. אלא הוא אומר לו, תדע, כעת התחילים נשמות שהן מקולקלות וצריך להוציא אותם מהקלקול ולזכך אותם. אז הזרע שלך יצטרכו לרדת למצרים ולסבול שם בחומר ובלבנים ולצאת משם מכור ההיתוך שהוא מצרים טהורים וקדושים. מי צריך לרדת איתם? גם אדם הראשון. אז בהתחלה יורד, אז אברהם אבינו יורד למצרים, העירה בארץ. יצחק אבינו היה עולה תמימה, היה צריך להרקן על גבי המזבח לכפר. לא קרה מה שקרה. הרבה יעקב אבינו, שהוא ממש דמותו של אדם הראשון. שופרי זה יעקב, הגמרא אומרת, מעין שופרי זה אדם הראשון. הוא שסבל את הסבל העיקרי. ולכן, בנו יוסף, שהוא בדמותו כצלמו, שהוא למעשה הקלסטרון של אדם הראשון, צריך כעת לרדת למצרים. אז בגלל זה האחים שלו שונאים אותו, והקדוש ברוך הוא בכוונה העלים את זה מהם, למה הם טעו? הם אמרו כך, סבא אברהם, היה לו שני בנים, ישמעאל ויצחק. ישמעאל היה רובה קשה, היה רוצח, היה שופר דמים, היה כזה, כזה. ויצחק היה צדיק. אבא יצחק היה לו, סבא יצחק היה לו שני בנים, יעקב ועשיו. עשיו, איש דמים היה, אדמוני. כולו כידר את שער, ידו בכל. יעקב, אבא, צדיק. עכשיו, הם חשבו, זה דור שלישי, זה חוזר על עצמו. חשבו שחס ושלום יוסף גם כן על אותו משכן חס ושלום, בטעו בו. וכל מה שכתוב שם בפרשה זה סיבת הסיבות, והרי יוסף דיבתם רעי לאביהם, וישראל אהב את יוסף מכל הרב, כי בן שקולים הוא לא. עכשיו מובן גם הפסוק, אלה תולדות יעקב יוסף. מה? רק יוסף יש לו ליעקב? 12 בנים. למה יעקב יוסף? כי הוא באמת הממשיך, האישיות שייכת ליעקב אבינו, והוא אמור היה להיות מלך, הוא היה אמור להיות בן הבכור, רק בגלל לבן, החלפה רחל בלאה, ובא ממנה ראובן. ועוד, ועוד שהיה צריך להיות הבכור, יוסף, בכל שומו הודד לו. עכשיו, השבטים מכרו, ולכן השכינה הסכימה איתם, כי היה צריך לרדת למצרים. אז יוסף צריך לרדת, אבל מה? המבחן של יוסף נשאר בעינו, הוא היה שם, כמו שנקרא הפרשה, הוא היה בניסיון מר וקשה עם אשת אדוניו, הוא עמד בניסיון, ישב בבית הסוהר 12 שנה וגם שם אדונח ולא שקט, רק יצא, היה מלך המצרים. זה הרגל אחת, הרגל אחת להבין, אבל זה לא גורע מהאבון של מכירת יוסף. וידוע עכשיו, אגב, מה זה נוגע לנו? ידוע, יש סיפור ידוע בירושלים, הייתה איזו אישה אחת, תמימה לפני 400 שנה, שהיא הייתה מבינה לשון הקודש. נשים אז היו מדברות לדינו, לא היו פגיעות, ולא שפת המדינה. היא הייתה מבינה לשון הקודש, הייתה הולכת כל שבת בית הכנסת, ומחשיבה בקריאת התורה, קורא בתורה היה קורא מילה מילה כמרגליות, שומעת את כל הפרשה כמו שצריך, ואחרי זה בשבת שהיו אוכלים חמים והבעלים הולכים לשבת הכנסת להתפלל, ללמוד, היא הייתה יושבת ומספרת להם פרשת שבוע. וככה סיפרה להם פרשת בראשית, נוח, לך לך, כל שבת, אחרי שבת הגיעו לפרשת וישב, כולם זרקו עיניהם דמעות. סיפרה להם את המכירה של יוסף, כולם. אחרי זה פרשת מקץ, או זה כבר מתחיל להיות יותר מעניין, בויגש, או זה כבר נפגשים האבא עם כל הבנים, כל המשפחה מתאחדת מחדש. וככה המשיכו. הגיעה השנה אחרי זה, הגיעה פרשת וישב, ולנו ספרים לנו פרשת שבוע, ולא היום ספרים בפקי אבות, אין פרשת שבוע. מה קרה? אומרת, אני כועסת על יוסף, למה הוא לא למד לקח משנה שעברה שמכרו אותו, והוא לא נזהר עוד פעם. השנה עוד פעם הוא חזר על הטעות הזאת, הוא הלך לפגש עם האחים שלו, אני לא מספרת עליו. די, חשכה שזה חדשות טריות, נשיא NN, זה, יש פה עדכונים. טוב. אבל מה זה כך לנו? אנחנו מה לומדים מבחינת יוסף? יש גמרא בספר סנהדרין, שהגמרא אומרת שיש שני דברים בגלות הזאת. אחד, אורך הגלות, ואחד, קושי השעבוד. הגלות מאוד ארוכה. תראו, אנחנו כבר מבית ראשון זה 2400 שנה, מבית שני זה 1930 ומשהו. והגלות גם קשה, אתה רואה גם שמשמוע כמה שפיכות דמים, כמה צער. הגמרא אומרת כך, קושי השעבוד זה בגלל חטא העגל, וביום פקדי ופקדתי, ואורך הגלות בגלל מכירת יוסף. זאת אומרת, זה שהגלות ארוכה זה בגלל שמכרנו את יוסף. אז מה זה קשור לנו? כל אחד להגיד, מה אתה רוצה ממני? קודם כל זה אבותינו, ואתם תשאו עוון אבותיכם. שתיים, מה פתאום אנחנו נסבור עוון אבותינו? מעשה זה שאלת הגמרא. הגמרא שואלת ששני פסוקים שנראים סותרים. פסוק אחד אומר פוקד עוון אבות על בנים, פסוק שני אומר לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבותם, איש בחטאו יומתו. משיבה הגמרא, כאן שמעשה אבותיהם בידיהם, כאן שאין מעשה אבותיהם בידיהם. זאת אומרת, אם אתה נוהג כמו שאבותיך נהגו אותם עוונות, אז יגלגלו עליך את העוון שלך ושל אביך. אבל כשאין אתה נוהג כמעשה אבותיך, אז אין לך. אנחנו קובעים את הפרשה הזאת כדי שנלמד לא לשנוא אחד את השני. כשיש שנאת חינם בעם ישראל, השטן בא ומביא את מכירת יוסף. וזהו הטעם, תראו, שמי מכירת יוסף? תעשו, בואו נעשה חשבון. הרי היה 850 שנה עד החורבן של בית ראשון, ועוד 420 שנה, ועם 70 שנה של החורבן, עוד 490 שנה, תוסיפו 490, ועוד יש לנו שם, היה לנו 850, אנחנו מקבלים 1340. 1340 שנה עברו ממכירת יוסף. ואם נוסיף גם את שנות הגלות של מצרים, עוד 210, אז כמה היה לנו מקודם? 1340, עוד 210? 1550. 1550 שנה היה השטן מקטרק, 1550 שנה מקטרק אחיו של יוסף מחרו, כתוב בפסוק, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אגב, שתדעו, מה שכתוב לא תגנוב בעשרת הדיברות, הגמרא אומרת, זה בגונב נפשות הכתוב מדבר. אתה אומר בגונב נפשות שאין עולה לו גונב ממון, שהוא אומר לו תרצח עונשו מוות. הרי מי שרוצח, הורגים אותו בעדים להתראה. מה זה עדים להתראה? באוטו הוא בא להרוג מישהו, אתה אומר לו, עצור! ואני, אם אתה לא תפסיק תחדול להרוג, אני לוקח אותך לבית דין ומעיד עליך, צריך שני עדים, עדים והתראה, ובית דין נהרגו אותך, והוא אומר אף על פי כן, הוא שומע אותך, והוא מגיב בצורה שהוא זה, אז אתה יכול, מביאים אותו לסנהדרין, וסנהדרין הורגים אותו. לא תגנוב, ואם אתה גניבה הורגים, כי כל מה שכתוב שם זה לא תנאף, זה גם כן הריגה, ואיש אשר ינאף את אשת רעמו, פסוק אומר מות יומת, הנועף והנועפת. גם שם מדובר בית דין והתראה, אבל זה לא בימינו, כי זה היה בזמן שהיו סנהדרין בישראל. אז אם היום העדים ומטרים בו, הורגים אותו. אז לא תגנוב גם כן בעדים והתראה, זה מוות. על מה מוות? גנבת אדם מישראל ורוצה למכור אותו. אז איפה גנבת ממון? בפרשת קדושים.
פרשת קדושים שמה כתוב, לא תגנובו, לא תכחשו, לא תשקרו, יש באמיתו. אז האמת שגם מפה, מלא תגנוב, שבעשרת הדיברות מלמדים גם גניבת ממון. אבל עיקר לא תגנוב שבעשרת הדיברות מדובר בגניבת נפשות. ובראשית אותו מקום אומר, פרשת יתרו. זה דברי הגמרא למעשה. אז השטן היה מקטרג ואומר, וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת, זה פרשת אלה המשפטים. עד שבדור של בית שני, אז נתפס. למה זה נתפס אז? הוא עומד בקטרג 1550 שנה, והוא לא מצליח. בגלל שבאותו דור היה שנאת חינם. שהתחיל באותו דור היה פרגנות בעם ישראל, כולם התחלקו למפלגות ורסיסי מפלגות, והיו עוינים זה את זה, מלשינים זה על זה, אז תקנו פריקת למלשינים. תמידים למלשינים עתי תקווה, תקנו את זה בסוף בית שני. בגלל הדברים האלה. אז זה פגע בראש ובראשונה בעשרה צדיקים קדושים והילדים. תראו לכם רבי העקיבה, זה... כל העולם רואה יש מפניו. ושרבי ישמעאל צעק, כמו הקדוש ברוך הוא אמר, אם יהיה עוד קור אחד, אני מעזב את העולם בתוהו ובוהו. אז ולמה? גם מכירת יוסף. זה לא דבר פשוט. בא הנביא ואומר, כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. המכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מה פירוש? ידוע שהם קיבלו עבורו 20 שקל כסף. וחלקו את זה ביניהם, כל אחד יצא לו 2 שקלים. מעשר היו 9. מה קנו בזה? קנו בזה זוגות נעליים ולבשו. למה דווקא נעליים? מה הרעיון? כולם החליטו לקנות נעליים. מה לא היה נעליים? ודאי שהיה להם. אלא בזמנם היה נהוג שאדון נועל נעליים, עבד הולך ללא נעליים. כנראה גם בתקופת הגמרא, איך יודעים שהוא עבד? הוא ללא נעליים. יכול ללכת נעל סנדלים, יכול ללכת נעל בית, יכול ללכת שפטוס, אתה יודע מה, יש לו כל מיני זה. אבל נעליים זה רק אדון. הם רצו לראות ליוסף, כאילו יוסף כל הזמן צועק ואומר, אני הבכור. והנה אנחנו מעלמים, עלומים בתוך השדה, וכמה עלומתי וגם ניצר לעלומתי. אחר כך הוא אומר להם, השמש והירח, על עשר כוכבים שתחבים די. המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. אמרו לו, לא, הוא עבד. הוא לא אדום, ככה היו קוראים לו. אז כשמכרו אותו, הוציאו לו את הנעליים, והם קנו לעצמם נעליים, כאילו הם נהיו אדונים, עכשיו פטרנו ממך. ונראה מה היו חלומותם. ככה הם אומרים. אז הוא אומר, השלושה פשעי ישראל על הבא. עכשיו למה שלושה והבא? או שלושה או ארבעה. מה הוא אומר? השלושה פשעי ישראל על הבא לא עשיתם. יש דברי רבנו הרי אומר דבר מרהיב, שנשמה יכולה לבוא בגלגול עד 4 פעמים, ואולי יותר. אבל עד 3, אם הוא לא יעשה שום מצווה בכל אחד משלושת הגלגולים, אין לו תקנה כבר. השלושה פשעי ישראל, אם בשלושה גלגולים הוא פושע, ופושע זה לא הכוונה שעושה עבון. כל גלגול מוכרחים לעשות עבון. אין אדם שלא עושה עבון. כתוב פסוק, אין צדיק בעל אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו חוטאים, כולנו אומרים בידוי, בקשים, חטאנו, עבדנו, פשענו. אבל הוא לא עושה מצוות. הוא עושה רק עוונות בלי מצוות. אז הוא עובד. אבל הבעה לא שיבנו בגלגול. זה הפירוש בזוהר. אבל פשט הגמרא, מה זה שלושה? מה זה הבעה? יש פסוק אחר, הם כל אל להפעל אל פעמיים 3 עם גבר. אז הגמרא שואלת, אם פעמיים למה 3? שיבה הגמרא, כאן ברבים, כאן ביחיד. כלומר ככה, יחיד שעושה עבירה, אז בשלוש פעמים ראשונות הקדוש ברוך הוא סולח ומעריך אותו. בפעם הרביעית מעניש אותו. אבל ציבור, אם ציבור עושים עבוד, זאת אומרת כולם יחד, אז בארבע פעמים הוא מעביר, ורק מאחר כך מתחיל להעניש. זה השלושה של ישראל, ועל הבאה לא אשיבנו. אז יש ציבור, כאן וציבור, כאן ויחיד. אז יוצא, ולמה? ציבור זה פרסום, זה ידוע על הכל, בגלוי. ואז אמר לא אשיבנו, מה פירוש לא אשיבנו? עד 3 פעמים הקדוש ברוך הוא מעורר אותו. לכן הגמרא אומרת, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, פשפש מעשיו. מה זה איסורים באים? באו איסורים, מה זה באים? מודיעים לו בטלפון, אז הוא עומד לקבל מחלה זו וזו, מודיע לו בטלפון שהוא עומד לקבל נזק זה וזה, וחס ושלום, יהיה תאונה, יהיה לו ככה, מה זה באים, רואה שבאים? הרב חידה שאל את השאלה הזאת, זהו דברי רבותינו, הם כולם קודש קודשים. הוא מבאר ואומר דבר מבריאים, מה תדע שיצורים לא באים בבת אחת, הם באים בחלקים ובשלבים. הגמרא אומרת שבתחילה מאנשים את האדם בממון, וכן תדעו טעות חמורה, חמורה, חמורה. נשבר כוס, מזל טוב, נשבר צלחת, מזל רע, זה לא מזל טוב. זה מתחיל בשבירת כוס, ואחר כך בנזקים כספיים, ואחר כך חס ושלום במחלות, אחר כך בשלום בית, אחר כך זה. הצדיקים, תראו בפרשה הקודמת, יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים, בקבוקים, שפיקדון שקל 0.25. 25 אגורות עולה בקבוק, הוא חזר בלילה את מעבר יבוק להביא אותו. למה? כשהצדיקים היה קורה להם נזק קטן של 10 אגורות, איפה היה לי עבור? כותב הרב חידה, אומר, אני ראיתי פעם חכם, שעבדה לו פרוטה מהכיס, היה לו חור בכיס, נפל פרוטה. אז מה הוא יגיד? אשתי אשמה שלא תפרה לי את הכיס. לא. למה הפרוטה נפלה לי מהכיס? כנראה יש לי גזל בכיס. אם זה שלך, זה יחזור לך. זה לא יובד ממך. אם עבד, סימן שיש עבירה. כי לכל אדם יש מלאכים שומרים עליו. תבינו, אנחנו חיים היום בעולם אחר לגמרי, מושגים שונים. לא מבינים את המושגים האלה, כי לא מתבוננים בהם. אבל יהודי מאמין, יודע שאפילו הוא נענש בפרוטה קטנה, יש סיבה לזה. ואנחנו יודעים, כמו המפורש, דין פרוטה כדין מאה. אין את זה. אז הצרות במינן, רואה אדם שאישורים באים, הוא רואה פתאום מתחיל לזה כספי. הרי זה, הכספי נהיה יותר גדול. הרי לא עלינו, זה מתחיל בכל מיני בעיות בבית. אחר כך רכוש, אחר כך תאונות, אחר כך גם איסורי גוף. תעצור מהר ותבדוק איפה אתה צריך לתקן. אל תרוץ מהר לאיזה בבא או איזה מקובל. אתם לא שמה חי שקלים או 180 שקל, לפעמים 5,000 דולר, ואתה חושב שבזה פתרת את הבעיה. לא, אתה רק מחמיר את הבעיה. אתה חייב לתקן את מעשיך ולראות איפה אתה צריך לתקן. מה קורה עם התפילה, מה קורה עם התפילין, מה קורה עם דיבור תורה, מה קורה עם חינוך הילדים, מה קורה עם קדושת הבית, מה קורה עם שבת, איך אתה שומר את השבת, איך אתה מעביר את השבת, זה צריך מיד לפשפש. אחרי מה? אם הוא היה אדם שאיסורים בהם עליו, לשון רבים, כי זה בא בשלבים, בשלב א', טוב בא בשלב ב', מה קורה? מהר תעצור. לפשפש ומה עשה? פשפש שלא מצא, נקרא בביטול תורה, כך אומרת הגמרא. אז זה אומר, שלושה פשעי ישראל, זה שלושה שלבים, שאתם זוכרו מהעורר את האדם, יש פעמונים שמצלצלים. זה כמו ברפואה. תלך של אדם יש חום, אז הוא לוקח אקמול. פתאום למחרת עוד פעם החום חוזר, אתה חייב ללכת לרופא. סימן שיש איזה בעיה, יש איזה זיהום. עושים בדיקת דם, רואים מוגלובין נמוך, שקיעה נמוכה, מיד צריך לעשות עוד בדיקות, לראות מה קורה כאן. יש כאבים באיזה מקום בגוף, והכאבים חוזרים עוד פעם, סימן שיש משהו, זה מאותתים, זה פעמונים מצלצלים, לך לרופא. אתה גם צריך ללכת לרופא הנפש, זה הקדוש ברוך הוא, צריך ללכת לחכם, אמיתי, שידריך אותו בדרך אמיתית וישרה. אתה רואה שיש נזקים בכסף, פתאום בכסף. זה שהיום המצב הכלכלי לא טוב, זה אצל כולם. זה דבר גלובלי, וזה לא שייך. אבל אם לאדם פרטי, נגיד כסף שהיה לו, פתאום נופל, או פתאום יש נזקים, סימן שיש לו איזה עוונות. אז בגלל זה, זה בא בשביל עוונות, אז צריך מיד להפשפש. זה אמר, שלושה פשעי ישראל, וארבעה לא אשיבנו. פעם הרביעית הוא לא חוזר לתשובה, אומר, תשכו, אני כבר לא מעורר אותו. אם ירצה להתעורר לבד, לא ירצה להתעורר, שישאר ישן. זאת אומרת, עד שלוש פעמים אתה אמור אתה להטרות בו. אחרי שלוש פעמים, כבר די. עכשיו, מה זה שלושה פשעי ישראל? פה יש שאלה. הלא, אם אנחנו מתבודדים באותו דור, לנביא עמוס, ישראל בעוונותן היו מפוצלים לשתי ממלכות. אותה ממלכת אפרים, שהיא נקראת ממלכת ישראל, שהם ישבו, והבירה הייתה בשומרון, וכל ארץ ישראל הייתה תחת חסותם, והייתה ממלכת יהודה, שזה היה ירושלים, וחלק מערי חברון והאזור של עד, בוא נגיד עד אזור בית שמש. זה היה פחות או יותר הממלכת יהודה. היו שתי ממלכות. ואם אנחנו מתבודנים, מי היה הגורם במכירת יוסף? מי עמד, היה הכי דומיננטי? תסתכל בפרשה שלנו. בהתחלה, איש הרחיב, איך שיוסף מגיע, כתוב שם, ויאמרו, פסוק י"ט, ויאמרו איש הרחיב, הנה בעל החלומות על הזה, בא. מי אלה? איש הרחיב, יש לנו כלל, כל מקום שאתה רואה אצל השבטים, איש הרחיב, זה שמעון ולוי. כי הפסוק אומר, שמעון ולוי אחים. היו חמים, אחים לשון חום. הרי גם לא אומרים אח. אבל אתה נראה שזה מסביר, כי התנור של החורף שמו אח. כי זה אח, אח מחמם. בשעה שיש צרה, בשעה שיש לי איזו בעיה, אז האדם מרגיש טוב ולבט לדבר עם אחיו. אחיו, הוא עושה לו חום, הוא נותן לו חום. הוא זקוק לחום, אז הוא הולך אליו. והאח של התנור זה אותו לשון, נותן חום. אז הם היו כל הזמן מחוברים יחד. הם עלו על שכם, הם שעשו את כל הצרות. זה שמעון ולוי, והיו אנשים קדושים, גדולי עולם, ראשי סנהדראות, אבל תקיפים, מה נעשה? ועתה, מה הם מעצים? לכו ולהרגיעו. הם פסקו פסק דין מוות על יוסף. נשליחו באחד הבור. מה קורה אחרי זה? וישמע ראובן, הוא אח בכור, ויצאו מאדם ואומר לזקן. מה הוא אומר? נשליחו אותו אל הבור הזה, והפסוק אומר, למען נציל אותו מידם, נשיבו אל אביו. טוב. אחרי זה תראו את ההמשך, שמו אותו בתוך הבור, פשיטו אותו בטון צפסים, ישבו לאכול להם, והנה מגיע ארוחת ישמעאלים, ועשר החוץ המצרי, עם אני יודע מה, הביטחון המסכן, והמגלעד, מלאים נושאים, נכות, עוצרי, ולות. ואומר יהודה אל אחיו, פה יהודה נכנס לתמונה, חלה היו שמעון ולוי, אמרו להרוג. ראובן הציע אחר כך הצעה, אז ההצעה נפלה, ראובן הציע לזרוק אותו לבור, הצעה התקבלה. בא יהודה עכשיו ונותן עצה חדשה. וראובן כבר לא היה פה. כי הפסוק אומר אחר כך, וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. והתקן גדע, אולי לא המקראי עם יוסף. אז יהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו. כי אחינו ושרינו, הוא וישמעו אחיו. ואז עשו חרם, צפו איתם את השכינה, וגזו. אז עכשיו, מי האשם וקיבל אחריות מלאה, לא רק מיניסטריאלית? אחריות מלאה זה יהודה. אז למה נביא עמוס בא אומר, כה אמר שם, שלושה פשעי ישראל, שגיד כה אמר שם, שלושה פשעי יהודה. מה הפסוק אומר, שלושה פשעי ישראל? והפרשים מקשים את השאלה הזאת. והיא צועקת את השאלה הזאת. אלא, ישראל בסוף מרדו במלכות יהודה. הרי נקרא ממלכה, ירובעם בן נבט הלך להקים ממלכה בפני עצמה. אז כאילו שהוא מרד במלכות יהודה, אז הוא לקח עליו גם את האחריות של מכירת יוסף. ברגע שהוא מרד, אז הוא קיבל עליו גם את האחריות. עכשיו מובן שבביטוי סיפורי בסליחות, אנחנו אומרים שמה, מאסנו, מרדנו, מרים דבריך, מאסנו בבית המקדש. מרדנו במלכות דוד, ושלושתם אנחנו מבקשים. מרדנו ממלכות שמיים, מרדנו ממלכות בדוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. מה זה מרדנו ממלכות בדוד? בזמן עשרת השבטים, שהם קמו ועשו הפיכה וחצו את ה... הכריז אומרת, יהורם ונבד הקים ממלכה. אז כעת מובן, מרדנו ממלכות בדוד, אז קיבלנו את האחריות, ישראל קיבלו את האחריות של מכירת יוסף. לכן הוא אומר שלושה פשעי ישראל. ואביון בעבור נעליים, עוד דבר, מה זה נעליים? תראו במגילת רות מה כתוב. וזאת לפנים בישראל. שלף איש נעלו ונתן לרעהו. מה פירוש? שהיו קונים איזה חפץ. אין לי את הכסף, אני עובר בשוק, אני רואה סחורה. אדוני, כמה אתה אוכל את כל הסחורה הזאת? הוא אומר, אתה יודע מה? מעל תנרי זה... בסדר. אז איך אני יודע שגמרנו עסקה? מוציא את הנעל, נותן לו, מחזיק אותה, שלף משנה לו ונתן לרעהו, קונה את הנעל, ואז אוטומטית אני נהייתי הסחורה שלי, אני הפכתי להיות בעל החוב של מאז דינרי זהב. דוגמה. אז ככה היה. עכשיו כאן שהם מכרו את יוסף, הם גם כן שלפו את הנעל, כי היו מוכרים. איך יודעים שהמכירה מתקיימת? זה במקום חתימת חוזה. חתימת חוזה הייתה שליפת נעל. כן אמר באביון בעבור נעליים. זה עוד סיבה. עכשיו המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מכרתם אחיכם לעבד, כל שנה אתם קוראים עבדים, היינו לפרעה במצרים. זאת אומרת, בגלל שהם מכרו את יוסף לעבד, אנחנו נהיינו עבדים לפרעה. זאת אומרת, היינו צריכים לרדת למצרים. עוד מי אמר שתהיה עבדים? נכון, בגזרה שם כתוב, העבדים היינו אותם. 400 שנה, אבל סבלנו יותר מעבדים, גם עבדים כמעט היה. ופרעה היה שוחט והיה הורג וכל הבן הילדות היה רואה את השליחו. אז זה בגלל מכירת יוסף. והאוי היה יעקב אבינו לרדש השלעות של ברזל, היה שמהשמיים רחמו עליו וירד עם כבוד וכבקרות וכבוד גדול. למה ראוי? כמו שאמרנו, כי יעקב אבינו הוא אדם הראשון, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון, הוא בא לכפר החטאו של אדם הראשון. עכשיו, איך זה קשור עם שלושה פשעי ישראל? מה עם השלושה פשעי ישראל? בואו נראה את ההפטרה. השואפים על אף הארץ ועוד דלים בדרך ענבים יתו. ואיש ואביו הם כל הנערה למען חלל השם קודשי, הוא רומז להם שהם היו חוטאים לעריות. ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ואין אנושים ישתו בית אלוהים. מה זה אין אנושים? הכהן אסור לשתות יין, הם היו שותים גנות. שותים יין. עכשיו, יש לך? צריך לזה וזה רבותיי. יש אחת המכות הרעות החולות שיש לנו היום, שעושים קידוש בבית הכנסת ביום שבת. ולא משנה במה שהיה, אם נולד לו ילד, או נולדה לו בת, או נכדה, ולא משנה אם זה היה בן בהקיץ, בן בחלום, בן בגלגול זה, בן בגלגולים אחרים, הוא מביא ערק ויין ועוגות בבית הכנסת, ואוכלים ושותים, ובקריאת התורה, לא כל, לא פה, נראה פה צדיקים. יש מקומות, הולכים שם על המטבח, ואז מוזגים להם זה, ושותים ואוכלים. אמרתי, אחד היה בישראל מסוימת, לא אזכיר את שמה. יושב שם איש אחד מפורסם, מהפוליטיקה גם, מסקית שלמה של פיסטוק שמי, בטבח הוא יושב, ולידו בקבוק גדול של שיבס, ערק משופח, של 20 שנה מיושן. והוא שקט, אסור לדבר, והוא מפצח זה וזה ואוכל כמו איזה תרנגולת אוכל, ואחר כך מוזג ושיבס ושוטה. זה אסור להתפלל אחר כך מוסף. תפילת שיקור תועבה. מה זה שיקור? הגדרה של שיקור, וכאן יש הגדרה. אדם ששתה יין רביעית יין אסור לו להתפלל, כהן אסור לו לעלות לדוכן ולברך ברכת כהנים, רב אסור לו לפסוק הלכה. שתה רביעית יין עד יורה, כהן לא נכנס לבית המקדש. שטויי יין אסור להיכנס. מה זה שטויי יין? הגמרא אומרת רביעית יין, כמה זה רביעית? 86 גרם יין, חצי כוס רגילה. כמה? עכשיו, איך אני יודע איך זה בערק ובשאר המשקאות? אז הפוסקים כתבו לפי החריפות. ביין יש נגיד 12.5%, 12% זה אלכוהול, יש כאילו 11, יש כאלה שם, נגיד 12. 86 גרם, 12. עכשיו, חצי של 86, כמה זה יוצא? 43. 43 זה 24%. זאת אומרת, ליקר, אם שתה 24%, שזה ליקר בדרך כלל, לפעמים יותר, שתה 43 גרם ליקר, זה כבר רבע כוס, אסור לו. ערק, יש ערק 50, אני לא מדבר על אלה ששותים אלכוהול כבר 70 ו-90 ו-5 ועשרים שמות, זה יין שרף, זה שרף, יינה שרף. אני מדבר על, בוא נגיד ערק, יוצא לפי זה שערק, אם אדם שותה 22 גרם ערק, זה כבר אסור לו להתפלל, תפילה שלא תועילה. שאתה כוסית ענק, או כוסית של משקה חריק, כוסית מלאה, אני מתכוון, שזה רבע כוס, פחות מרבע כוס, שלנו, של תה, כבר אסור לו להתפלל. זה לא משנה, תפילת שחרית, מנחה, ערבית, שבת, חול, כל יום. למה ביום כיפור, תראו, במנחה אנחנו לא נושאים כפיים, לא עושים ברכת כהנים, בנעילה יש ברכת כהנים. כי הגמרא אומרת, היה דרכם לאכול ארוחת צהריים סעודה עם בשר ושותים יין. אז אם אתה תתפלל מנחה אז, הרי זה שטוי היין, אז באים לידי בעיה של שטוי היין. בערב, סמוך לשקיעה, נעילה מתי מתפלים אותה? בחצי שעה האחרונה. אותו דבר היום, בתענית ציבור. שהשם מהפוך אותם לסוסו לשמחה, עונת מגיע עשרה בטבת. עשרה בטבת, סמים. מה קורה בתפילה? בתפילת מנחה עושים ברכת כהנים. מתי? רק אם מתפלים בערב. נגיד, השקיעה זה יוצא 4:40, אז 4:10 מתפלים מנחה, עושים נשיאות כפיים. מתפלים ב-3:30, לא עושים נשיאות כפיים. שעה לפני השקיעה, יותר מחצי שעה לפני השקיעה, לא עושים נשיאות כפיים. מדוע? כי בשאר הימים זה שעת ארוחה, עדיין הוא שיטוי מהיין. תראו כמה חמור שתיית יין, שאדם שותה, אז לכן צריך להיזהר מאוד בתי הכנסת. ולא רק אמרתי כבר כמה פעמים, הקידוש הזה אין לו סמך בכלל. דעת חכמים אינם חיים לנו, מדוע? תראה לך שגומרים תפילה ב-10:30, והיום 11:30 זה כבר חצות היום. ואם אתה לא אוכל לחם, אז ביטלת סעודת שחרית. ואסור לך גם לאכול, אתה כבר מגיע הזמן תפילת מנחה. אז אני מסתבך. אז ב-10:30 מסיימים תפילה, תשבים לאכול קוגל ובורקסים וביצים של חמינה דוס, מגיע הביתה ב-11:30, כבר חצות היום. איזה סעודה אתה עושה? אין סעודת שבת. ומה יצאת סעודה במזונות? סעודת שחרית לא יוצאים את החובה במזונות. סעודת שלישית, בדעבד, כן. אבל סעודת שחרית אסור. אז לכן, המון תקלות יש מזה. לא לומר שהמשפחה מתפזרת, האישה כבר הולכת לישון, היא עייפה, והילדים כבר כל אחד מחפש את עצמו במקום אחר. אתה מפזר את הכל, איפה כל הגיבוש של המשפחה? פעם היו מתפלים יותר מוקדם, גם מעניין שני, הם גומרים כבר ב-9:30 בבית. יושבים, עושים סעודה. 10:30 מסיימים כבר את הסעודה, יושבים ללמוד, הולכים לישון איזו שעה אחת, וקמים ללמוד על הערב. זה נקרא שבת, שבת הגדול נקרא. אז זה מעלה של שבת. זה אומר, ויהיה אנושי משתו. מה ברכה? ואנוכי שמעתי ואת האמורים מפניהם אשר כגובה הרזים גובהו וחסון הוא כעלונים. ואשמית פריום עמם ושרשם איתם. ואנוכי העליתי אתכם, נערת מצרים והולך אתכם וכו'. הוא ממשיך ואומר, חכמה אומר הנביא, בואו תראו פסוק ב', פרק ג' פסוק ב', רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, ארכן את כל עליכם את כל עוונותיכם. והאמת שהפסוק הזה צריך בירור. אותנו הוא אוהב מכולם, ואותנו הוא מעניש יותר מכולם, ככה הוא אומר. רק אתכם אהבתי, זה לכאורה הדברים סותרים. אנחנו ממשיך, הלכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו, הישאר כאב היה לטרת אין לו, הייתן כפיר קולו ומעונתו בלתי אם לחד, הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה, היעלה פח מן האדמה ולחות ולדקות. זאת אומרת, הכל מבית השם, תדעו שכל דבר יש לו סיבה. אם נתקע שופר בעיר, בעיר, ועם לא יחרדו, תראה בעיר ואדוני לא עשה, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גדס אותו אל עבדה ונביאים, הרי יש שעד מלא נראה, אדוני אלוהים דיבר מלא ידבר. פה כל הפסוקים האלה צריכים בירו. מה זה ירקו שניים יחדה ורק אתכם ידעתי? אז לפני זה רק אתכם ידעתי, הגמרא אומרת שידוע שהקדוש ברוך הוא, כשנתן תורה לישראל, כפה עליהם הר כגיגית. מה פירוש? עקר את ההר ממקומו, כי כתוב בפסוק ויתייצבו בתחתית ההר, תחתית ההר זה מתחת להר. לראות את הר סיני, אז כל הציורים שאתם רואים של הר סיני, זה לא ציורים, זה נכונים בכלל לא. הציירים בטוח לא היו שם. הקדוש ברוך הוא עקר את ההר, וההר היה למעלה כמו כיפה. וכולם עמדו מתחת ההר. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, הקשיבו, אתם קוראים את התורה טוב, אם לא, אני מוריד את ההר עליכם, ואני מחליף את כל העולם. מוריד את כולם. לעומת העולם לא עשה את זה. שהוא הלך הקדוש ברוך הוא לטקסס, או לאוסטרליה, או לגן לאן, מדינות הודו והונג קונג, אמר להם, אתם רוצים את התורה? שאלו אותו מה כתוב, לילה אמר לא תגנוב, לא רוצים, לילה אמר לא תרצח, לא רוצים, לילה אמר לא תנאף, לא רוצים, כל אחד אמר, תן את זה לעם ישראל. ולהם לא עקר להם הר, ולא בא להם, אפילו לא הפיל להם מטוס. כלום. לישראל עוקר הר. אז הוא, הקדוש ברוך הוא, רק אתכם, זה שהוא אומר הנביא, רק אתכם ידעתי. למה? כי לנו יש נשמות קדושות. והם אין נשמות קדושות. לנו יש נשמות קדושות. צורה הקדוש ברוך הוא, מה יהיה הנשמות הקדושות שלכם? אם אתם לא תלמדו תורה, זה שלום, אנחנו עבודים. לכן אמר רק אתכם ידעתי. אז מה זה על כן יפקוד עליכם את כל עבונותיכם? אלא יש, המדרש אומר, מעשה היה ברופא אחד. שהיה רופא של פעם, זה רופא, לא כמו היום, מושכים את הבן אדם לבית חולים, אחרי שהוא מסכן, שישה, שבעה רופאים קיפלו בו, הוא נכנס עם ספק מחלה אחת, יצא עם שמונה מחלות. אז כל אחד הכניס בו מחלה חדשה, וגם מונה חדש. היה רופא הולך עם תיק, עם עשבים, ועשבי מרפא וכל מה שצריך, הולך לבית של החולה, רואה מה קורה אצלו, מה עושה הרופא, שני דברים. סור מרע ועשה טוב. אומר לו, קודם כל, את זה אסור לך לאכול, את זה אסור לך לעשות, את זה אסור לך ללבוש, את זה ככה, מה לא? עכשיו, מה כן? נותן לו תרופות, מרפא אותו. אז רופא, הוא צריך גם לקחת סטאג'רים, עוזרים, וגם העוזר, בשביל שמחר מחותיים, הרופא הזה נדע מה, ייסע לו לצרפת. אז מי ירפא פה? צריך מישהו מלא מקומו. אז הוא מלמד לצעירים שילמדו. הלך איתו איזה צעיר, ונפס לבית של איזה חולה, ראה אותו, מצבו דווקא לא רע, יכול להתהלך, אבל סובל לא לכם בבטן, אולי קצת בעיה בכליות, פה ושם, בודק אותו הרופא, אומר לו, לא, סולך לאכול כעת חודש, כלום, לא מתוק, לא מדוח, לא חמוץ, מאכלים אדומים, אל תאכל, כחולים בטח שלא, יש בזה תרדזים, יש בזה סיעור 90, 17, לא יודע מה כל מיני שמות של זה. אתה אוכל, עושה דיאטה רצחנית, אתה מורק זה וזה וזה, ועוד תרופה מנה, צריך כל יום לשתות 60 טיפות של התרופה הזאת. 20 בבוקר, 20 בצהריים, 20 בלילה. טוב, רואה, זה הסטאג'ר שלו נושם את כל האבחון, ואת כל התוצאות והטיפול. נושם את זה אצלו ביומן, ללמוד. יוצא משם, באים ואומרים לו, דחיל הקופה, יש פה איזה חולה הרע, מסכן, מצב קשה מאוד, נכנס אצלו, רואה אותו, מצבו אנוש. בודק, הלב, חלה לא מתפקד, אולי 10%. כליות, קרסו. כבד, מן דחר שמה. מרה, לא עליכם, נפוחה. רגליים, כמעט אין רגליים. ראש. לא, היה ראש. ובכלל איזה. אומר לו, מה אתה אוהב לאכול? אומר, אני אוהב לאכול צלעות כרס, עם שישליק, ואם אני יודע מה, שואר מה, וכל מיני זה. אומר, תוכל לבריאות שלך חיים ארוכים וטובים. זה לבושל. מה אתה אוהב? אומר, אני אוהב ביום שלישי לאכול דגים ממולאים, וזה תוכל. מה אתה אוהב זה? בקיצור, כל המאכלים הכי מזיקים, שאדם חולה כזה, במצב כזה, ודאי זה סממרת בשבילו. קרובית, ירקות, פירות, מתוק, מלוח, תאכל מה אתה רוצה, הכל חופשי חופשי. וגם תקניח בשלוש קילו גבינה גם, כל הצבעים. יצוח רוצה, שואל את זה ואת הרופא, סליחה, מה צריך, מה זה הדבר הזה? חולה הזה הראשון, היה לו בקושי מחלה אחת. ומה עשית לו? זה דבר הכל, אני תשמע. חולה הראשון, זה, היה לו רק מחלה אחת, וגם היא עדיין לא קיבלה שורשים ולא נכנסה לתוך הגוף שלו. מיד אני רוצה שהגוף שלו יוציא את כל הרעלים. מנעתי ממנו את הכל, נתתי לו רק תרופות כדי שהוא יתחזק ויתרפא והמחלה תצא ממנו לחלוטין. חולה השני, אין מה לרפות, זה כבר סופי. אני רק נענה אותו. אמר היה פעם, אחד פרופסור, קראו לו בן ציון דינור, עליו השלום. הוא אמר, לפני 40 שנה, דבר חכם. אמר הרפואה עוד אז, הרפואה עם כל ההתפתחות שלה והמדע הצליחה להאריך את סבלו של החולה. זה אמת. אני לא מזלזל ברופאים, לא תחשבו שאני מזלזל ברופאים, ואדם חייב ללכת לרופא, אבל הרפואה ממש לא נותנת, הם יכולים רק מקסימום להרגיע את המחלה, להשקיט אותה, להחביא אותה פנימה, אבל היא מתפרצת. אז האדם, נגיד, עושים השתלות, עושים זה, אתה יודע מה עובר זה שיש לו השתלות, כמה כדורים צריך לקחת כל יום, ומכמה דברים צריך להיזהר, זה השם ישמור איזה מין חיים האלה, זה סבל. אז יש מצב שחולה, שאין כבר מה לעשות, שישמור, לא צריך, לא מה צריך להריב ידיים, אבל כבר די, זה סופי. אז למה לתת לו לסבול? הוא נתן לו שאוכל. אומר המדרש ככה לישראל באומות. ישראל כשיש לנו איזה ארון הכי קטן, תראו מי המקבים הקו. היה לנו ברד, נדחה לזה בערבה. שבוע נסעתי עם אחד מחברת החשמל, אמרו, תעשה טובה, תקלקלו לנו את החשמל, מספיק לנו שתי מכות מצרים היה לנו, אז היה לנו גם חושך. תעשו לנו עונה שביתה, או תקלקלו את הגנרטורים. מספיק, היה לנו ברד, בא לירושלים, הרס את הכל, היה מקומות ששבר את הגגות גם, במבשרת שם עשה חורים במכוניות אפילו. הרי זה בא הרבה, שמשמור, צריך תפילה. רק ישראל עושים איזה עבוד קטן, מיד הקדוש ברוך הוא מביא איזה מכה, אבל לא מכות גדולות, קטנות, לא עובר. אצל אומות העולם, לא עוזב אותם, תן להם לאכול ולשתות, חך, מאבד אותם, תראה, כל המדינות הקומוניסטיות בעולם, איפה הם הלכו ואחדו. תראה, כל המלחמות העולם שהיו, עשרות מיליונים מאומות העולם הושמדו, הלכו, וצ'צ'ניה כמה שחטו. ואזרבייג'אן, וג'בקיסטן, כל הפקיסטן מסכנים מזלם רע. כמה, פקיסטן, כמה מיליונים כבר מתו. בעיראק תראה כמה הורגים, כבר הסיכו לדבר על זה, זה לא מעניין אף אחד. כל יום מתים שם, כמו זבובים, השם ישמע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, רק אתכם בחרתי, בגלל שיש לנו נשמות קדושות, לפן את כל עליכם, את כל עבודותיכם. עכשיו מובן, למה כפה עליהם הר כגיגית? זה המדרש אומר, מה זה היה תינוק? המדרש אומר, תינוק, כוונה ילד למטה מגיל מצוות, נקרא תינוק. תינוק זה גם כן ילדה, קטנה. תינוק שבא הביתה, היה בוכה. אומר, אבל למה אתה בוכה? אומר, הרב הרביץ לי היום. אז היום ישר משתנה, אבל איך המשתנה? אבל אז מה המשתנה? שואל אותו, למה? אומר, אני נרדמתי קצת בשיעור, או לא ידעתי את ה... מגיע לך, אז למה אתה בוכה? בצדק הוא יקרא אותך. לא, אבל חברים שלי עשו הרבה יותר גרוע, לא עשה להם כלום. הוא אומר לו, חביבי, אתה לא חברים שלך. אתה בן של אבא טוב, משפחה מיוחסת, באת מרקע חשוב, אנשים הגונים, אינטליגנטים, לא מתאים לך, עבוד קטן עושה רושם. הם מסכנים אנשים כפריים, בדדים, איפה באו, מאיפה הם הגיעו. מה אתה רוצה מהם? אומר אותו הדבר זה גם כאן. רק אתכם ידעתי, לכן את כל עליכם, את כל עבוד. אבל מה אומר עליהם? הלכו שניים יחדיו איתי עם נועדו. מה? מי אלה השניים? מי? ראובן ושמעון, משה ואפרים? לא אומר. הלכו שניים יחדיו איתי עם נועדו. שניים, רבותיי, זה הגוף והנשמה. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה ויש לו גוף. והגוף ממונה על ידי העולם הזה. הוא רוצה אוכל, הוא רוצה שתייה, הוא רוצה שינה והוא רוצה טיולים, הוא רוצה בגדים והוא רוצה צעצועים. הנשמה רוצה תורה ומצוות. זה משמע מעניין אותה. אומר אבל תראה, אנחנו שניים יחדיו בתים נועדו, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לערב אותם. אתה צריך לתת חלק לנשמה, חלק לגוף. איך הגמרא אומרת? מה שואלים את האדם יום הדין? קבעת איתי מן התורה? אחר כך נעשית ונתת באמונה. קבעת הייתי בתורה, זה תן חלק לנשמה. בבוקר אתה קם, לא ישר רצים בטלפונים ועושים עסקים וכל מיני דברים ומקלחות ולדע מה. שתוק את הפנים, שתוק מה שאתה צריך, תנקה את עצמך, לך לבית הכנסת, תתפלל, אחרי שתתפלל, מה שאתה רוצה תעשה. לך לעבודה לחיים טובים ושלום, תעשה מה שאתה, זה כמעט אחר לצבלה, תשמוכה בכל דרכך. אבל תן לנשמה את החלק שלך, בצהריים, בא לך איזה סעודה, עושים איזה ברית, ברוך השם, עושים איזה משהו, לא ישר קופצים לצלחת, מתחיל לנגב חומוס, תדע כמה חיידקים יש שם וכמה זה. קודם כל מתפנים מנחה, תפילת מנחה, הרץ שלכם. הרי זה מגיע הערב, אתה רוצה לזה, לא התפלת ערבית, קודם התפלת ערבית, כי עד שמה, זה דאורייתא, אחר כך תוכל. אתה רוצה לישון? קודם כל, כי השמע שעל המיטה, עכשיו. אתה רוצה לאכול משהו, לשתות משהו? תברך. לכו שניים יחדיו, ביתים נועדו. רוצה את החלק של הנשמה? רק את החלק של הגוף. ככה אתה מצליח. אחרי לא אומר הנביא, הלכו שניים יחדיו, בלתי הם נועדו. אז זה שאומר, בגלל נסעת ונתת באמונה, זה אחר כך. מה זה? בלתי הם נועדו, לכל אחד יש זמן נפרד. יש 24 שעות ביממה, 8 שעות שינה, 8 שעות של לימוד תורה, 8 שעות של עבודה. אז אל תגנוב מאחד לשני ואל תערבב אותם. אחר כך מה הוא אומר? הישאג אריה ביער וטרף אין לו. מי הכניס פה את האריה? באיזה אריה מדובר? הייתם כפיר, כפיר זה הבן שלו. שלבי, לאיש. יש לו כמה שמות. קולו ממעונתו בלתי עם נחת. הישאג אריה ביער. מה זה ישאג אריה ביער? הגמרא אומרת שאם אדם חכם ועני הוא צועק, רחמו עליי, תנו לי אוכל. אבל הגמרא אומרת מיד אחרי זה, אם הוא תמיד חכם, מי שעוסק בתורה, יש לנו כלל שהוא לא יעני, שאין תלמיד חכם מחזר על הפתחים. מי שלומד תורה מובטח לו מהשמיים שתבוא לו פרנסה. כשאם ראית שאין לו פרנסה, סימן שלימו תורה שלו לא בסדר. ואפילו הוא חכם, סימן שהוא מועל בתפקידו. לא לומד תורה כמו שצריך. אז לכן מכאן ראינו שאם אדם לומד תורה, אז הוא לא קורא לו איזה בעיה. לכן הוא אומר, הישאג אריה ביער, אריה זה מי שלומד תורה, אריה בתורה. כמר יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אמר, כלכנשר, רץ קציבי וגיבור קרי, לעשות צנא מיכה של השמיים. הישאג אריה ביער וטרף טרף זה אוכל. שנאמר, הטריפני לחם חוקי, כאומר. הטריפני, טרף, הגמר אומרת, מי אמר זה טרף לשנת במזונה? הוא, טרף זה פרושו אוכל, גם לבשר אדם. שנאמר, הטריפני לחם חוקי. אז ישאג אריה ביער וטרף, אין לו? איך יכול להיות שהוא יחס ושלום עני, והוא טרף אין לו? אומר עוד, ראי פלאצ'י כותב, האישה גרעי ביער וטרף אין לו, אתה לומד תורה, תלמד בקול תשמיע באוזניים, אבל את צעק לפעמים משהו בבית, מילד אשתו ואת הילדים, הוא לומד תורה, תלכו בקול, תשמיע באוזניך, שתזכור את זה. למה? ככה אתה לא שוכח. מה אומר? רוביה, אשתו של רבי מאיר, ראתה אותו תלמיד, נורא בעירובין. היה גרעית ביחישה, בת שווה, צעקה עליו, אמרו לו תלמד. למה? אמרה לו, ארוחה בכל שמורה. אם ארוחה ברמה חדריך ושסה גידיך, שמורה. אם לא ארוחה, נאבדת. דנה, תלמיד אחד היה לו לרבי לעזר בן יעקב. היה לו תלמיד. והיה גורס בלחישה. אחרי 3 שנים שכח את כל הלימוד שלו. אז אחד הדברים לזכור, שאדם ישמיע לאוזנם, שיננתם לבניך, שהוא דברי תורה מחודדים בפיך. שנן אותם. שאם שלחה אדם, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אומר לו מיד. אמר, ישאר הרי ביער. הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אמנה, מוקש הכוונה מלכודת. היה הרי פח מן האדמה, מלכות לא ילכות. טיפול ציפור. דיברנו מקודם על 10 השבטים. דיברנו על 10 שבת, שקוף ממזיין אומרת. למה 10 השבטים גלו? ועל איזה סיבה נען שוב? הרי כל הנבואה פה הוא מדבר על 3 פשעי ישראל. נביא עמוס, הוא היה בממלכת ישראל, הוא מדבר איתם על החורבן, על הגלות הקשה שעתידה לבוא עליהם. מראה אומרת שהם נמשכו אחרי תענוגים. היא אומרת ככה, אמרה בפוגייתה, ומייד דיום סית, כי פחו 10 השבטים. מה הפירוש? היה להם יין, ממקום מלבנון היה מגיע, מערי הלבנון, ענבים משובחים מאוד, והיין שם יוצא יין, כמו אומרים איך ערק זחלאוי, שם בלבנון מקום ששמו זחלאו, שם מביאים, אז זה היה להם יין משובח, היו נמשכו אחרי היין ושכחו את התורה. מיד דיום סית, אלה מעיינות מיוחדות, שהמים שלהם מאוד קרימים, הגמרא אומרת שהמים היו מעכבים את האוכל, אתה יכול לאכול שור, ואתה סבע, שוטר מהמים האלה, אחרי חצי שעה כל האוכל מתעכל. זה היה מים בריאים. אז הם המשכו אחרי תענוגים, אכלו ושתו, שכחו את התורה ושכחו את הקדוש ברוך הוא, והתחילו לעשות עוונות. וזה אמרנו רבה להגיד לנו מוסר, אל תעשה תענוגים יותר מדי. כן אמרתי, פה ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה. ציפור זה אדם שלומד תורה. פח הארץ הוא נמשך אחרי תענוגים, טיולים, נסיבות. אומרת, מתגיע חנוכה, שבוע הבא, בעזרת השם. אז התחילו כעת האירועים. אירוע ערב שאסור להחמיץ. אירוע בלתי נשכח. ומתחילים. תראו בעלונים של שבת, עוד מעט, קיבלתם את העלונים? כבר שבוע שעבר היה. מאחורי העלון, מודעה. שמע איזה רב, איזה מישהו. הליצן פלוני, להקת אלמוני. אחרי זה ויזת המופיע. אחרי זה קוסם מארץ חוץ. אחר כך הוא מארץ מבוש. ובסוף יש איזה רב ככה, כמו עלי תאנה לחסות בשר ערבה. בושה וחרפה, זה חנוכה. חנוכה זה חג קדוש. חנוכה, למה אנחנו מוגגים אותו? שניצחו החשמונאים את היוונים. מה היוונים רצו לעשות? לא רצו להרוג אותנו. כתוב, ושקיעם תורתך. ולעבירן, חוקי רצונך, אמרו להם, תפסיקו ללמוד תורה. אל תזכירו את שם השם. ניתן לכם מדינה, ניתן לכם עושר, ניתן לכם תקציבים, ללא גבול. רק תורה אל תלמדו. למה? היוונים כאב להם, לא יכלו לסבול שאנחנו עם מיוחד. לא יכלו לסבול שאנחנו עם מבחר. שאנחנו יש לנו תורה, ואת התורה אנחנו מנחילים לכל האומות, כי הם היוון, התחילו עם הפילוסופיה היוונית, ועם כל התרבות יוון הידועה של אז, המקולקלת. ומה זה פילוסופיה היוונית? כתוב במדרש, אריסטו, שהוא היה גדול כך ליוון, והיה בזמן ירמיהו הנביא. אלכסנדר מוקדון היה תלמידו. אותו אריסטו, שהיה פילוסוף גדול, מדבר איתם איזה דברים עם התלמידים. ואיך האדם צריך להיות אינטליגנטי, ואיך צריך להיות פרוש ומלומד ומלומס. גם אחד נכנסו את המידה מדבר הביתה, במפתיע, כי צריכים אותו באופן דחוף, וראו אותו שיש לו תרנגולת על השולחן, אפילו לא מבושלת, והוא קורע אותה עם שתי הידיים, מכניס את הידיים שלו לקרביים שלה וזולל, כמו חיה, כמו עורב שנופל על הבגרים, וממש רק היה צריך להביא אותו לספארי, בעידת הספארי. ולא הצליח, שם גם את הרגליים, שם היה אוכל. אז אחרי זה שאלו אותו, אריסטו, מה זה? זאת אומרת, יש פה איזה רעיון או איזה... אמר לו, אני תדעו דבר אחד, כשאני אוכל, אני לא אריסטו. זאת אומרת, הוא אריסטו, פרופסור אריסטו, כשהוא בבית המדרש בקתדרה, בפקולטה, אבל כשהוא בבית, הוא חיה. זה הבדל בין מי שיש לו יראת השם למי שלא. כשיש לו יראת השם, רואים את זה בהתנהגות הכללית שלו, אפילו השינה שלו אחרת. האכילה שלו שונה. מה אומרת מוצרת דרך ארץ? הופיע עקיבא. פעם אחת רוצה לחנך תלמידים, לומד אותם דרך ארץ. לא רק תורה, צריך ללמד דרך ארץ. מה עשה עליהם? היום אני עושה לכם סעודה. ציפה את אשתו לבשל עופות. אבל מה עשה? שלו את זה חצי בישול. אז העוף יצא קשה. והילק לכל תלמיד מנעת עוף. כל התלמידים ראו העוף קשה, עזבו. אחד התלמידים ראה שהעוף קשה, שם את שתי ידיו ולא הצליח, אז עם השיניים התחיל לקרוע. אבל הוא רבי עקיבא, לא כך, תשים את שתי הרגליים על השולחן ותקרע את העוף. אבל הוא ראה עוף קשה, אמר לו, בשביל זה עשיתי את העוף קשה, ללמד אתכם דרך ארץ, איך אוכלים? אוכלים עם יד אחת. הוא אומרת שאם לא היה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מהסרטן. סרטן, כמה ידיים חוץ ממכן? יש לו כמה אצבעות, כשהוא אוכל בשתי אצבעות אוכל, לא יותר. מזלג של שתי שיניים, וזהו אוכל. דרך ארץ, אפילו ממנו, אין בריאה בחינם בבעותה השם. כל אחד יש איזו חוכמה שאדם לומד ממנה. אמר דוד, בכל מיני מידי הזכרתי דוד המלך הרב שלו. אז זה אומר דרך ארץ. ציפור ציפור על פח הארץ ומוקש אין נע. פח הארץ. היעלה פח מן האדמה. מה כתוב אחרי זה? ולכון לא ילכות, פח זה מוקש, זה שוב זה מלכודת. הרי פח מן האדמה, מה פירוש? אמרו רבותינו, מה זה הרי פח מן האדמה? כתוב בשיר השירים, לחייו כערוגות הבוסם. מה פירוש לחייו כערוגות הבוסם? מגדלות, מרקחים, סוסותיו, שושתים, נוטבות, מרעובר. שם כל הפסוק מדבר על מי שלומד תורה. אם עושה התלמיד את עצמו כערוגה הזו שהכל דשים בה, מוכן שידריכו עליו ולנמוד תורה. לא אכפת לו. מי של התורה מוכן להפקיר את עצמו, אני אפס, אבן בריק, עפר ואפר, תדרוק עליי. לחייו כערוגת הבוסם, אז זוכה לתורה, ואז הוא זוכה לכל. טוב, היה לפח מן הארץ, והבלתים לחד. מה זה הפח? זה הלב והמוח של האדם. שאז היה לפח מן הארץ, אם הוא עושה את עצמו כמו ארץ, מתים לחד, שהוא קולט לימוד תורה. אחר כך אמר, היזכר שופר בעיר, בעיר ועם לא יחרדו. מה זה שופר? שופר זה מוסר. מוסר, כמו אומר, הרם כשופר קולך, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, צעק, מתים לחד, ועם לא יחרדו, הגוף, אם ראית שיש איזה בעיה בגוף שלך, או איזה חס ושלום, מרגיש לא טוב, מיד צריך לבדוק איזה עוון עשה את הדבר הזה. חנוכה, רבותיי. חנוכה. כמה מעלת החנוכה יקרה. שימו לב. אמרנו, היוונים רצו, חס ושלום, שוכחם תורתך. הנס במה היה? פח של שמן. למה דווקא בשמן? שמן, פשט זה מאור. אבל יש פה עוד רמז, וכמה רמזים נפלאים. ידוע רבותיי שהשמן זה הבנים. שנאמר, בתהילים, אשתך כגפן פוריה והכתב בתך, בניך שתהיה זיתים, סביב לשולחניך. עיקר מצוות חנוכה, זה ידוע שיהיה ברוב עם. זאת אומרת, יאסוף את כל בני ביתו, שיהיה גם בפרסומי ניסה. בהלכה, אתה צריך להדליק נרות חנוכה. יש לנו זמן, על היום זה 4:40 השקיעה, 5:10 זה החצי שעה הראשונה, שזה הזמן. ואם אדם יודע שהוא לא יהיה שם בבית ב-5:10, הוא יהיה ב-7, בהלכה מובן, או נגיד חלק מהילדים או מבני הבית או האישה לא נמצאים, אז אני מחכה, אפילו שאני מבטר על מצווה מן המובחר. מצווה מן המובחר, לעשות אותה חצי שעה ראשונה, אבל בתנאי שבני הבית נמצאים. ואם לא נמצאים כל בני הבית, אפילו שכשהם יבואו, יראו את הנרות דולקות, אבל צריכים לשמוע את הברכות, להיות בשעת הברכה. למה? כתוב בהלכה, כי יאסוף את כל בני ביתו לידו, ויברך לידם, יענו אמן והוא ידליק. זו המצווה. ברוחם, גם יש הלכה, אם אדם עובר ברחוב, ורואה מישהו מדליק נרות חנוכה ומברך, לעמוד ולשמוע את הברכה, שזה מצווה. לכן גם בבית הכנסת נוהגים להדליק נרות חנוכה. לרש, פרסומי ניסה, תראו המעלה. מה זה יאסוף נרותו, כתבו חכמי המוסר? הנרות זה הילדים שלנו. אנחנו אומרים, הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם. הילדים שלנו הם קודש, הם נרות שצריכות להאיר נר מצווה ותורה אור. הייעוד שלהם ללמוד תורה. והשמן זית, הבנים הם שלו לזית, בניך כשתלה זיתים. והזית ידוע, הגידול שלו מאוד קשה, וגם לא תמיד הוא מוציא פירות. השנה אגב היה ברכה גדולה במטעי הזיתים, אמר לי, אחד שמגדל זיתים, פי 3 זיתים יצאו, ומשובחים משהו מיוחד במינו. המסיק שהיה בתחילת השנה בחשבן היה מדהים, שמן זית בשפע. זה לא כל שנה יוצא, זה פעמים כן, פעמים לא. הזיתים זה הילדים, אתה משקיע בילד, לפעמים לא תמיד אתה רואה תוצאות, אבל שהילד הוא אגרסיבי, היפראקטיבי, אני יודע, לפעמים עצלן, ישנוני, חלמן, כל מיני, אם תגיד לו חלמן הוא יהיה חלמן, תגיד לו טמבל הוא יהיה טמבל, תגיד לו אתה חכם הוא יהיה חכם. תחכה, אם השקעת בו, אתה תראה את התוצאות אחר כך. אין דבר כזה שעולך בחינם, כל השקעה יש לה תוצאה. שמן זית, מה מיוחד בשמן זית? ידוע, אם אתה מערב אותו עם שמן אחר, הוא לא מתערב. הוא לא נקלט. אבל היום צריך להיזהר, יש שמנים, הרבה שמנים מזויפים. אבל שמן זית לא מתאמר, אלא שהרמאים של היום מצאו שיטה. יש חומר ששמו סופליטום, שמכניסים אותו לשמן זית, והוא אונס את השמן זית להתערב עם שמן אחר. הרמז הוא שעם ישראל לא יכול לסבול תערובות זרות, וגם התורה שלנו לא יכולה לקלוט חוכמות חיצוניות. צריך ללמוד תורה, הכל יש בתוך התורה הקדושה. צריך לדעת להרחיב בין קודש לרע, שמן זית קטית למאור. מה זה קטית? רש"י אומר שלוש טיפות ראשונות היו מוציאים מהזית. אחרי זה מה שאתה מוציא זה כבר מהבשר, זה שמן עכור. ולכן תראו שמן זית גורם זיכרון. וזיתים משכחים. למה? אומר רבי יתן הישיץ, השמן זית הוא צלול. הוא מזוקק. אז הוא מצליל את המוח. אבל הזית יש בו גם את הבשר ואת הפסולת. אומנם זה בריא במוח מצד אחד, אבל מצד שני, למוח הוא לא טוב, לאחות בזיתים זה לא טוב. מה אומרת? רגיל בזיתים, ושוכח, משכח תלמודו. אמר דקנתו, כתב רבנוארי, חבל, שלוש שמות הקודש, אל אלוהים, ממצדי פצדי. אל, 31, אלוהים, 86. ממצדי פצדי, 300. ביחד יוצא, כמה יוצא ליחד? 417. זית 417. אז זה הסגולה שלו. עכשיו, הנס היה בשמן זית. מה היה? פח שלא היה בו אלא להדליק יום אחד. ונעשה בו נס ודלק 8 ימים. למה דווקא 8? אז הגמרא אומרת שהיה מרחק עד הגליל ללך להביא שמן כשר תבוא 3 ימים. ועוד 3 ימים חזור. ועוד יום אחד כדי לקחת משם את השבן, לעשות להביא את השבן, אז 7. אז היה להם 8 ימים, ועדיין, עד שיגיעו, יהיה להם שמן לימים הבאים. אבל 8, שימו לב, זה עולם הבא. עולם שלנו זה 7 מדרגות. המעלה של עם ישראל, 8. כל 8 הוא מעל הטבע. 7 זה בטבע. היוונים היו טוענים שהעולם הזה בטבע. כמו שהמדענים היום רוצים להגיד, כל דבר יש לו טבע. ואין דברים מעל הטבע. אבל אתה רואה שלפעמים אתה שואל את הרופא, דו, מה אתה אומר על זה? אז הוא אומר, קוראים ניסים. אבל אמרת לפני שעה שהכל לטבע. קוראים ניסים, קוראים. עם ישראל תלומד בניסים. הקיום שלנו קיום ניסי. תראו את כל הפרשיות האלה שאנחנו קוראים. הכל נס. פרשת מפרשית ועד הישב ועד בכלל. ועד סוף התורה כולה. הכל זה נס. היוונים לא רצו שאנחנו נשתמש בניסים, ודווקא הקדוש ברוך הוא עשה נס. חן אמרו, הרחידה כותב, כתוב בפסוק, ובני יצהר, קורח בנפק וזכרי. ידוע במקום אחר, יצהר זה היה בנו של דוד, נכון? כראשון קהת ומרים. בני קהת אמרה ביצהר, חברון עוזר, יצהר נכדו של לוי. ובני יצהר היו 3 בנים, קורח ונפק וזכרי. יצהר זה שמן. מהשמן יצאו 3 ניסים, קורח ונפק וזכרי. מי הם קורח? קורח, השתבות הרי 3 גזרות גזרו היוונים, שלא ישמרו חודש. אין תאריך עברי. 10 בנובמבר, 22 בדצמבר, 3 בינואר. מה זה, מאיפה באו השמות של השדים האלה קשור אלינו? השם יצילם. למה יודע, יש לנו שרחש, רם כסלב תבד, שבת אדר. אתה עושה פרק מצווה, אתה הולך לפי תאריך עברי. אתה עושה יורצה את הזכרה לפי תאריך עברי. באו ועקרו את החודשים. למה? כדי שלא יהיה חגים. למה לא יהיה חגים? כי כל החגים זה ניסים. מה זה פסח? נס. פסח, מצה, מרור. יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא נגלה לאבותינו במצרים. מה זה שבועות? מעמד הר סיני. מה זה סוכות? בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, ענני כבוד הקיף אותנו. כל החגים זה ניסים. פורים זה נס של המן הרשע שניצלנו ממנו. אז הנה חנוכה, זה עוד נס. הם לא רצו שנשתמש בחגים, נשכח את את התאריכים, אז מי לא יודע מתי החגים יוצאים. והגזרה השנייה מה הייתה? שלא לשמור שבת. למה? שבת זה נס. איפה שבת זה נס? תגיד לי, בשבת אתה שם את הלב כמה הוצאות אתה מוציא על שבת? כמה עולה דגים, כמה עולה בשר, כמה עולה עופות, כמה עולה יין, כמה עולה משקאות. גם עולה הפירות, גם עולה הירקות, גם עולה, שלא לדבר על הפיצוחים ועל החלות, על כל שאר הדברים, והפרחים לאישה ולדודה ולזה המה. בחול, כל השבוע אתה לא מוציא מה שאתה מוציא בשבת. ובשבת אתה לא עובד, והיא מברכת אותך, ובחול אתה עובד ואתה אוכל מעט. זה הכל הפוך. אז לקראת שבת לקום ונרחה, כי היא מקור הברכה. הגויים לא יכולים לספור שאנחנו שומרים שבת. זה נס, שוב, זה מראה לנו שהכל הולך נס. והשלישי, ברית מילה. ברית מילה זה גם כן מעל הטבע, מתי מלים את התינוק? ביום השמיני, מות בשר עולתו. זה מעל הטבע. זה לא יכול לסבור. קורח ונפק וזכרי, קורח ראשי תיבות כקדושת ראש חודש. שולה, קורח מהם קדושת ראש חודש. ונפק, תהפוך את המילה נפק, יהיה גפן. מה זה גפן? זה בברית מילה. אנחנו לוקחים ועושים ברכה על הגפן. וזכרי, זה שבת, זכור את יום השבת לקדש אור. שלושת אלה, רצו לעקור לנו, רק נשכו להחזיר לנו אותם. לכן, חנוכה לא בעלה דבר. לכן, זהו רבותיי. חנוכה זה חג קדוש, תדעו, של כל הפוסקים, עוד מלפני 400 שנה, ועד ימינו. היו צועקים על שבחנוכה היו הולכים לבזבז את הימים בכל מיני טיולים ותענוגים ומשחקים, היו משחקים קלפים, היו משחקים בקוביות, כל הספרים, הגאון יעבץ כותב על זה, אדם סופר צועק על זה, בהונגריה. הרב חמדת ימים כותב באיטליה היה מעשה המגפה הזאת, בכל המדינות זה היה כך. למה? היוונים הרשעים. מה עשו היוונים? ידוע, הם המציאו את משחק הקלפים. ואז משחק הקלפים היה בו 36 קלפים. למה? מה הסוד 36 דווקא? אנחנו יודעים שהעולם עומד על 36 צדיקים. הם רצו לבטל. המסכתות שיש לנו בש"ס, יש 60 מסכתות במשנה, אבל בתלמוד, שהוא מפרש את המשנה, כמו מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת עירובין, מסכת סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, לבמות, 36 מסכתות. ובמקום ללמוד 36 מסכתות, 36 כלפים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לנו חנוכה נס, בלילה הראשונה מדליקים נר אחד, שנייה שתיים, שישית שלוש, עד השמינית שמונה, תספרו את כל הנרות, 36 נרות. בלי השמש, 36 נרות. אור של ששת ימי בראשית. כמה שימש? 36 שעות. איך? ליל שבת 12 שעות, יום שבת, סליחה, יום שישי 12 שעות, למה ביום שישי אוב? אוב נקרא ביום רביעי, אבל כמו אומרת לשימשו המערות, עד שבא אדם הראשון. אז ביום שישי שימשו 12 שעות, ליל שבת עוד 12 שעות, יום שבת עוד 12, נהיה 36. נהיה מוצאי שבת, חושך. אבל האדם הראשון פחד, מה עשה? לקח שני אבנים והקישן זו בזו והוציא האש. לכן מברכים מוצאי שבת בורא מורה האש. אם כן, אור של ששת ימי בראשית שימש 36 שעות, זה כנגד 36. תראו, מעלה של חנוכה כמה היא קדושה וטהורה. לכן בשעת הדלקת הנרות, אחרי שאדם מדליק נרות, ייזהר לומר את הנוסח הנרות הללו, אחר כך לומר, מזמור של חנוכת הבית. רבי אליעזר פאפו לימד אותנו לומר שבעה פעמים בינועם ופעם אחת יושב בסתר. זו סגולה שלא ימות אותה השנה. ובפרט בלילה הראשונה, בכוונה הקדמתי לומר את זה, אחרי שבוע הבא חנוכה, בלילה הראשונה יש עניין גדול בחצי שעה הראשונה שאדם יבקש על בניו שיהיו צדיקים, על משפחתו שיהיו שלמים בעבודת השם, על כל ישראל שישוב בתשובה, על עם ישראל שיפרח ויצליח, והקדוש הוא יפיל אויבינו ושונאנו תחת רגלינו, וישלח לנו משיח צדקנו בעגלה וזמן קריב, אמן, כן יהי רצון.